בוקר טוב למר אברהם בר דוד.
בוקר טוב, שלמה.
יושב ראש העמותה דיירי הדיור המוגן, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה, ושלך.
אנחנו רוצים לדבר קצת על נושא, אני לא יודע אם זה טוב, זה רע, תחולת החיים, ברוך השם, הולכת ועולה, אבל העם הוא לא עם, ממשלת ישראל, לא מספיק ערה לכך שהיא צריכה להתארגן, לתת תשובות לכל הדברים האלה.
לדאבוני הגדול אתה צודק, אני חושב שהמדינה לא הסכילה להסתכל על זה קדימה, ולראות שבעצם האוכלוסייה מתבגרת, תוחלת החיים עולה, ובתוצאה מכך יש פתאום בעיה לדור הביניים, לא הזקנים כמוני שעברו את גיל ה-80, אלא דווקא צעירים שהם בני ה-60, ויש להם ילדים, הם לא מסוגלים לטפל גם בילדים שלהם, גם בעצמם וגם בהורים. וכתוצאה מכך, מן הראוי היה שהמדינה תיתן דעתה על זה, ותנסה לפתור את הבעיות, ויש רמות שונות של אוכלוסיות. אני מכיר את האוכלוסייה שנמצאת בדיור מוגן. בדיור מוגן ישנם היום כ-15,000 אנשים, ויש הרבה יותר אנשים שהיו יכולים להיכנס, אילו היו מסדרים שם קצת אחרת את התנאים.
אבל כשאנחנו מדברים על דיור מוגן, לא כל אחד רוצה להיות בדיור מוגן, הרבה מעדיפים להיות בבתים. תראה, אני בכלל אומר, לא מכינים את האנשים בכלל לצאת לפנסיה. כי יש כאלה שיוצאים בגיל 60 ועוד כוחם במותנם, ויש להם הרבה מאוד מה לתת, והם נשכחים. וחבל, אנחנו מפסידים כוח עבודה. זה דבר ראשון. דבר שני, אותם גמלאים שצריכים להיות מטופלים, שפתאום הילדים שלהם שבמצבם הכלכלי כל כך קשה, צריכים להעמיס על גבם עוד את ההורים שלהם.
אתה צודק ב-100%. אז עכשיו אני מדבר על אותה אוכלוסייה של המבוגרים, של הגיל השלישי, מה שנקרא אצלנו הזקנים, שבעצם היא אומרת ככה, אני עבדתי כל החיים, חסכתי, אני עדיין עצמאי, אני לא רוצה להיות מטלה על הילד שלי, לא היום ולא בעוד 5 שנים, כי גם אני הולך ומסתכן, וכתוצאה מכך אני מוכן לקחת את כל החסכונות שלי, להיכנס לדיור מוגן, כי יש לי שם 3 דברים שלא יהיו לי בבית, גם כשאני אהיה לבד בביתי. כי בסך הכל מה קורה, לא תמיד הילדים לידי, והם גרים רחוק, ואז בעצם אני אשאר בבית ואני אהיה בודד, ולבד, ואין לי חברה. בדיור מוגן יש לי 3 דברים. יש לי א', את הביטחון של המקום. לא יכולים לבוא אנשים שלא עברו בדיקה שאכן מותר להם להיכנס פנימה. 2, יש לי את הביטחון הרפואי, שאם חלילה נפלתי, אני לא צריך עכשיו לחכות שהבן שלי יבוא מבית שען לחיפה, כדי שימצא אותי ושיראה שיטפל בי. יש פה מרפאה שבמקום, ב-no time, באפס זמן, יבוא לטפל בי. והדבר השלישי, יש כחברה, כי יחד איתי יש פה מאות אנשים בני גילי, באותן היכולות, ואז מתוכם אני אמצא את החברים שאני יכול לשבת, לרחל איתם, לדבר איתם, לשתות איתם קפה וכו'. אלה 3 הסיבות שמביאות אנשים לדיור מוגן. המגבלה, הדייה היא עולה הרבה כסף. ואז יש לנו מלחמה עם 2 גופים. אני מייצג את דיירי הדיור המוגן. אחד, עם בעלי הבית שהתייחסו בצורה הוגנת לאנשים. אז את זה חלקם הגדול כבר פתרנו, חלקם בדרך, הידברות, מצליחים לשכנע, למשל, לא הייתה לנו בעיה.
אתה עומד בראש העמותה, נכון?
אני עומד בראש העמותה של הדיירים.
ומה עם ההסתדרות הכללית, שגם להם יש איזה...
להסתדרות הכללית יש לי עם זה בעיה לא פשוטה, משום שיש לה 9 בתי דיור מוגן, אבל שם הם מסיבה זאת או אחרת לא כל כך אוהבים להיות חברים בעמותה. בעמותה זה כל אחד מהדיירים חבר, זה לא דבר אמורפי. ולכן הם שם משכנעים כנראה בחלק מהבתים שלהם לא להיות חברים בעמותה. 2 בתים שלהם כן, והשבעה לא. מה אני אעשה? זה חלק מהחיים. אבל... אם היו חברים, הם גם היו יודעים, למשל לפני יומיים אנחנו שלחנו נציג לאחד הבתים לדבר, הם רצו לדעת מה קורה, הם לא ידעו אפילו שיש חוק של דיור מוגן, דיירים, בבית גדול של משן.
תגיד
אבל בוא אני רוצה להיכנס, אם מותר, ללכת לנושא השני שממנו התחלנו, ובעצם הבעיה שלי עם עם רשויות המדינה. ברגע שמישהו נכנס לדיור מוגן, המדינה מכניסה ידה לכיס החסכונות של האדם. זאת אומרת, אם בארץ אתה יכול לשכור דירה, אתה לא תשלם על זה מע"מ. בדיור מוגן, המקום היחידי בארץ של שכירות דירה, משלמים מע"מ. למה? כי לא רוצים להפריד את את העסקה ממתן שירותים ושכירות הדירה. ואין לך לא חוזה שכירות, ולמרות אתה גם משלם מע"מ. עכשיו, זה מע"מ אחד. המע"מ השני הוא שכשאתה שם פיקדון, בגלל שלאט לאט כולם יורדים מנושא הזה, אבל היום כל מי שנמצא שם פיקדון, הפיקדון הזה נשחק כל שנה בין 2-3.5%. אז אני הייתי צריך לשים, הייתי צריך למכור את הדירה שלי ולשים 2 מיליון שקל של שווי הדירה, לשים אותה בפנים. והם אמרו לי 3% לשנה, ואז מקצצים לי מתוך ה2 מיליון שקל האלה, 12 שנה, כל שנה 60,000 שקל. ב60,000 שקל האלה, באה המדינה אומרת, זאת עסקה, גם על זה תשלם מע"מ. זאת אומרת, שהמיסו אולי פעם אחת בגלל שכר דירה כ1,000 שקל לחודש, על המע"מ הזה עוד פעם 1,000 שקל לחודש, וכשאני מסיבה זאת או אחרת רוצה לצאת מהדיור, או חלילה אדם הלך, יחזיר את נשמתו לבורא, אז אומרים, סליחה, בעל הבית קיבל ממך 2 מיליון שקל. אם הוא היה יכול לקבל את זה מהבנק, היה משלם ריבית, לכן הוא הרוויח, גם על הרווח הזה תשלם לי מע"מ. ואז יוצא שבסך הכל מדינת ישראל שמה ידה בכיסו של אדם שמשתמש רק בחסכונותיו, בין 2,000-4,000 שקל לחודש.
אז מה, אברהם, מה אתם עושים על מנת לשנות את הגזרה הזאת?
מנסים לדבר עם הממשלה, רק אין לנו ממשלה כבר שנה שלמה.
אברהם, הנושא באמת הוא מאוד כבד, ואני מאמין שהיו צריכים להמשיך את המפלגת הגמלאים שהיא תדאג גם לשנים הבאות. אני מקווה שיקימו אותה מחדש.
אולי אז... בזכותך ובזכות מאזיניך יעשו את זה.
בעזרת השם, מי יודע? אברהם...
לא לאבד תקווה, זה בטוח.
זה נכון, עוד לא עבדה תקוותנו. אז תודה לך ומאחל לך הצלחה.
תודה רבה גם לכם וכל טוב.
שבת שלום.